סיימנו, לא? תקופה. בוא נראה. ההוא דעת לקמה דרבחיה. אמר לי, אמך אשתי ואתה בני. אמר לרצונך שתשתה של כוס של יין, שתה ופקע. מידת ההכרה הפנימית העליונה באימות בירורה על כל ההכרה הגיונית, על כל ההכרה הגיונית, היא נוהגת בין בענייני דעות ואמונות שמסתפות לאדם מכענייני רוחו בהבנתו בדרכי תורה ויראת השם, שעל פי המושגים העצמיים לו שקנה אותם בהגיעו, נולדים לו סעיפים וענפים וציצים ופרחים, שהיסודות הקנויים דומים נשת חן, נשת חיל עטרת בעלה. כמה טובה, אישה טובה, שהתורה נמשלה בה והדברים מסתעפים, הם הילדים אשר חנן השם בכל לב שומע, משכיל ביראת אלוקים. כן. ההבדל בין שתי הפסקאות, שבפסקה הקודמת הוא אמר לו אשתך אשתי ובניך בניי, ושם הרב הרחיב בעניין הזה שאותו אדם איבד את ההכרה הטבעית שלו במה שנוגע למה שנוגע, הוא יצא נגד ההכרה הטבעית של רבי, שהיה לו ודאות בקדושה ובצניעות של אשתו, וכנגד זה אותו רשע שאיבד את ההכרה הטבעית שלו. כאן הוא אמר לו דבר אחר, הוא אמר לו אמך אשתי ואתה בני. מה ההבדל? אז זה הרב מקדים הקדמה. מידת ההכרה, מידת ההכרה הפנימית העליונה באימות בירורה על כל הכרה הגיונית, כלומר מה שבררנו בפסקה הקודמת, שההכרה הפנימית, יש לאדם גם הכרה פנימית שהיא הרבה יותר עליונה. איזה מובן? במובן הזה שהיא מאמתת את הבירור שלה, כלומר שהיא יוצרת ודאות פנימית, היא מבררת הרבה יותר מאשר ההכרה החיצונית מאמתת מבררת. כן, מידת ההכרה הפנימית העליונה, באיזה מובן היא עליונה? באימות בירורה, כנגד מה? על כל הכרה הגיונית, היא הרבה יותר עליונה מאשר כל הכרה הגיונית. הנושא הזה הכרנו אותו גם ביחס להכרה החושית, נכון? ראינו שזה גם בחוש זה ככה. יש האדם שמכיר את חבר שלו, הוא לא מכיר אותו על פי סימנים, אלא הוא מכיר אותו על פי תביעת עין. זה נמצא בהכרה החושית. הכרה החושית גם מבחינים בין הכרה של סימנים להכרה של תביעות עין. כן? אבל זה לא מסתיים בזה. זה לא רק שייך בעמוד 124 בפסקה השנייה למעלה, אומר הרב, כשם שהדברים נמצאים במושגים החושיים, כמו שמצינו את החילוק בין הכרה טבעית להכרה הגיונית בחושים, כן, הם נמצאים במושגים המוסריים והשכליים, בדעות ישרות ואמונות אמיתיות. ואז הגענו להכרה של רבי, שזה היה שייך להכרה המוסרית. הוא הכיר בקשרות של אשתו באופן טבעי. אז זה נמצא בהכרה החושית, זה נמצא גם בהכרה המוסרית, וזה גם נמצא בענייני אמונות ודעות. כלומר, זה נמצא גם בלימוד אמונה. כשאדם לומד אמונה, יש דברים שנאמרים שהם לא קשורים לחקירה. ואדם שאין לו את הכרה הטבעית הזאת, אז הוא אף פעם לא מבין על מה מדובר פה. זה, מי אמר שזה קיים? הכל הופך להיות מסופק. גם בהכרה האמונית יש מצב שבו האדם מכיר את המושגים מתוך חיותו פנימה, מתוך ההכרה הטבעית שלו. יש מושגים שהם כמו מורה נבוכים למשל, זה דרך ספר שהולך בדרך של הוכחות, בדרך של השכל. לעומת הכוזרי וחובת הלבבות, שהם לא באים להביא הוכחות, אלא הם מובילים את האדם להבחין באיזה דבר שנמצא בו. באופן טבעי, מפתח את ההכרה הטבעית. זה מה שהוא אומר כאן, אז העוצמה והיתרון שיש להכרה הטבעית על ההכרה ההגיונית, היא נוהגת בין בענייני דעות ואמונות שמסתעפות לאדם מכענייני רוחו. יש דברים שאדם כאן, כמובן שהכרה טבעית בענייני דעות ואמונות הם איזה דבר נבנה. זה דבר שככל שאדם קונה יותר ולומד יותר את ענייני האמונות והדעות, ככה זה מסתעף להכרה של פרטים ופרטי פרטים. קיצור, אדם שלא לומד אמונה, הוא לא יכול לצפות לזה שתתפתח בו הכרה טבעית. היא נוהגת בין בענייני דעות ואמונות שמסתעפות לאדם. מאיפה זה מסתעף? איך זה הופך להיות דבר מסועף, משוכלל, מקנייני רוחו? מה זה קנייני רוחו? בזה שהוא טרח והבין בדרכי תורה ויראת השם. כלומר, כדי לקנות, כדי שההכרה הטבעית שלך היא לא תהיה רק אני מאמין בשם, אני מאמין בעם ישראל ותו לא, אלא היא תהיה הרבה יותר משוכללת, שהיא נוגעת להרבה יותר הבחנות. אז בשביל זה צריך ללמוד. מה צריך ללמוד? צריך ללמוד גם בצורה מפורטת. מה זה ללמוד בצורה מפורטת? זה ללמוד אמונה. כן, אתה צריך ללמוד קודם כל את דרכי ההנהגה האלוקית. אם אתה רוצה לדעת, ללכת להפגנה בתל אביב, לא ללכת להפגנה בתל אביב, נכון? זה הסתעפות, זה לא שייך לעיקרי אמונה. האם עכשיו צריך להפגין על זה שיש שמירת שבת? אפשר ככה, אפשר ככה, זה נקרא שאתה נמצא במצב של סימנים. אין לך הבחנה, אתה לא מרגיש כלום, אתה יכול להגיד, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אתה לא מרגיש כלום. אבל אם למדת ספרי אמונה טיפול, ושכללת את הידיעות האמוניות שלך, לא רק באמונה בהשם, אלא באמונה של האופנים שבהם האמונה באה לידי ביטוי במציאות שלנו, אז ההכרה שלך הופכת להיות משוכללת. כמו שאתה לא אומר הלכה, אתה אומר, אסור לדבר לשון הרע. טוב, מה קורה במצב מסוים פרקטי? אפשר להגיד ככה, רק אם למדת את השבילים והשבילי השבילים שהלכות לשון הרע, אתה לאט לאט מפתח בקרבך הבחנה והכרה טבעית גם במצבים יותר דקים, יותר מסועפים. לכן הרב כותב כאן, היא נוהגת בין בענייני דעות ואמונות שמסתעפות לאדם. איך ענייני האמונות ודעות הופך להיות דבר מסועף, כמו עץ, משוכלל, לא רק גזע, אלא גם ענפים? זה נוצר כתוצאה מקנייני רוחו בהבנתו במה? מה כותב הרב? בדרכי התורה ויראת השם, לא בעקרונות, אלא בדרכים. אם אתה לא לומד את הדרכים, לעולם לא יתפתח בך. כל מצב, אתה לא אומר מה נפקא מינה פה, מה נפקא מינה כאן, לגבי השאלה הזאת, מה? כמו שאמרתי, אמונת איתנו. מה זה אמונת איתנו? איך האמונה שמובאת בספרים בצורה כללית, היא באה לידי ביטוי במצבים המיוחדים ובדגשים המיוחדים לאיתנו. זה לא שאלה של מה דעתו של רב מסוים. זה שאלה איך אתה לומד ליישם את העקרונות, אתה צריך גם ללמוד את העיקרון שמופיע בראשונים, וגם לראות איך זה הולך עד הסוף. איך מיישמים את זה? זה אומנות. אם לא למדת את זה, לא תדע, ולא רק שלא תדע, כי אתה חושב שלא צריך לדעת דברים כאלה, שזה הכל עניין של תחושות בטן. אפשר להגיד ככה, אפשר, זה סימנים. אז אדם שאין לו הכרה טבעית, ואולי אין לו ודאות, תמיד יראה לו מבחוץ, כאילו זה סתם סברה, הוא עשה את זה, כי זה סברה. הוא לא יכול להבחין בכלל שיש בזה הכרה טבעית. תמיד נראה לו פילוסופיה כזאת. אחרי זה כמו האדם הזה, זה כמו האדם הזה שעומד מול רבי, הוא אומר לו, מי אמך? אני אומר לך שהיא אשתי. מה יש לו? הוא מדבר הגיונית, הוא לא מרגיש כלום, אז הוא שואל שאלות מבחוץ. אותו דבר. אדם שהוא לא לומד אמונה בצורה מפורטת, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. התורה היסודה זה בנייה של ההכרה הטבעית. הכל בסוף מונח באופן טבעי בנפש האדם ובמציאות האלוקית. זה לא דומה לזה שאדם לא רואה מישהו שעושה אומנות, והוא יודע שהוא לא יודע אומנות. כאן לא רק שהוא לא יודע, הוא גם לא יודע שהוא לא יודע. הכל נראה סברות. כשאתה לומד גמרא, אז אדם נזהר. הוא אומר, שמע, יש סוגיה, צריך לדעת את כל הפרטים. אם אני לא יודע את כל הפרטים, אני לא זורק שטויות. אף פעם לא תשמע מישהו שואל בשאלה באמצע, אולי לא צריך שלם בכלל נזקי שור. לא שואל כזאת שאלה. כי אתה יודע שאתה עכשיו מחויב לדרך של התורה, ובדרך התורה זה דבר מובנה, קיים. אבל אם אתה לומד על התרבות הדמיונית, אתה מי אמר, אולי לשמוע זמרים זה טוב, התורה גם אומרת, אתה שואל שאתה מנפיץ שאלות, כאילו סתם. לא, אתה לא שואל מתוך תורה, אתה שואל מתוך, כמו סמינריון כזה. אבל אם אתה מבין שיש לתורה בזה הדרכה, זה עולם שלם שהתורה הדריכה אותו, אתה לומד את האופנים השונים, אז אתה לא מתייחס לזה כמו שיחה באמצע דיון סתם בין חברים. זה תורה. וכל זמן שלא תבין את זה, שגם בענייני דעות, בדרכי התורה ויראת השם, זה דברים שהם מוחלטים, אלא מה, אנחנו לא מרגישים אותם, וכל זמן שלא נלמד אותם, לא נדע אותם. שזה צריך יגיע. מאמץ זה כמו לימוד גמרא, כי זה דורש ממך להיכנס לכל השבילים, זה עמל. לכן הרב כותב כאן, שמסתעפים לאדם מקנייני רוחו בהבנתו דרכי התורה ויראת השם, שעל פי המושגים העצמיים לו שקנה אותם ביגיעו, צריך פה הרבה יגיעה, אם אדם יגע על זה, אז נולדים לו סעיפים וענפים וציצים ופרחים. כמו שהיה פעם איזה מישהו שרם באחד הישיבות הגבוהות, הוא שולח את התלמידים שלו שהיו בוגרים ללמוד הוראה במכון הוראה, שהוא לא אכפת לו להכניס כופרים וכל מיני, אין לו בעיה. אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה מרשה את התלמידים שלך ועוד ממליץ את התלמידים שלך ללמוד שם? אומר לי, כי התוכנית שם היא ביום שישי, ומבחינת הישיבה זה מאוד נוח. אמרתי לו, ומה אתה אומר על הדברי כפירה שהם שומעים? שומעים, אז בוא. יכול לשמוע עד מחר, כיוון שאני בונה אותם טוב בישיבה, הם לא שמים על זה. ואז שאלתי אותו, מה שאתה אומר, יש לך מקור לזה? יש לך מקורות למה שאתה אומר? מה, זה סתם סברה כמו עיתונאי ששואל שאלות? הרי יש רמב"ם מפורש, שהוא כותב בהלכות יסודי התורה, שאסור לאדם להיחשף לכתבים ולמאמרים של כפירה. אסור. אורי, אני אחזור אליך. אה?
אומר בזה שזה...
סנהדרין, סנהדרין. אחרי שהם עברו על כל התורה כולה ועל כל הדעות ועל כל וגדלותם, אז הם מתוך זה יש להם מערכת חיסון, יכולים גם לצורך הדיון שלהם בבתי דין גם ללמוד את הדברים האלה. זה הנחיה, אז למה הרמב״ם לא כותב את זה בהלכה? אז הוא מגביל את זה. יש הלכה מפורשת שלא, סנהדרין זה לא דוגמה. לא יודע, גם אז אני לא יודע. יש מקור? תשאל אותו, מה המקורות? זה לא ענייני סברות, זה עניינים של תורה שבעל פה. אם הוא היה אומר לך משהו בהלכה, גם היית לא מתבייש לשאול אותו, מה המקור? נכון?
לא, הוא הביא את המקור, הוא הוכיח משתי הסימנים שם.
תביא לי את זה, נראה. אמרתי לו, גם מסברה. גם מסברה, מה פתאום שתלמיד בחור ישיבה ישב מול דוקטור, והדוקטור הזה מכפיש את התורה, ואומר שמה שחזל אמרו זה לא אמיתי, זה כבודה של תורה? אם זה היה מישהו שמסביר לך למה סבתא שלך היא אישה רשאית, היית יושב מולו שומע אותו? אז על התורה מותר? אין לזה מקור לדברים האלה. רב כותב כאן שהאפשרות לבנות עקרות יביעות באמונה זה רק על פי קניין ביגיעה עצומה עד שנולדים לו סעיפים. בהבנה בדרכי התורה, בשבילים של התורה ויראת השם. שעל פי המושגים העצמיים שקנה לאותם ביגיעו. מה זה מושגים עצמיים? הכרה טבעית. זה נקרא, זה מושג עצמי. זה לא חיצוני, אתה לא יכול להעביר את זה לאף אחד. זה נמצא בך. אתה לא יכול לקנות שום הכרה טבעית, אפילו לא בדברים חיצוניים כמו אומנות, שאתה רוצה שהיא תהפוך להיות הכרה טבעית שלך, בלי שאתה תתאמץ לזה. אם אתה רוצה שיהיה לך אינסטינקטים של כדורגלן, אתה צריך הרבה להתאמץ ולהתאמן עד שזה נקלע. זה לא שאתה מסביר איך תוקים גול. מי אמר? אין הכרה טבעית בלי עמל. אין. מה זה אתה עם ה... איך יש לך הכרה טבעית בלי ש... אמר, בוא תאבחן אותי, אתה רופא? לא. מה פתאום שתאבחן? כדי שיהיה לך הכרה טבעית של רופא, שיש לו חוש שהוא יודע לאבחן חולים, שבזה צריך ללמוד הרבה מאוד שנים עד שנולדת לו הכרה טבעית. וגם אז לא בטוח שזה יקרה. טבע שני, אדם שלמד תורה, הוא קונה לו הכרה טבעית. יש לך טבע שני שאתה רוצה להיות עצלן. יש לך טבע שאתה רוצה להיות עצלן, אתה לומד להיות ספורטאי. אז קנית לך עכשיו את הטבע הזה של הזריזות והספורטיבי. מה שהתאמצת עליו, אתה קונה אותו, זה כבר לא אתה. לא, תלוי מה אתה לומד. אם אתה מתאמן... במחנה של דייש, איך לשחוט מהר אנשים, אז מה שקנית זה תירישות. אבל אם אתה מתאמן, כמו שאומר כאן, בהבנת דרכי תורה ויראת השם, אז התורה מעידה שמה שהתורה מלמדת זה הטבע האמיתי שלנו, אז זה הופך להיות הכרת טבעית. אבל יש לך לזה מבחן. אדם שלמד הרבה אמונה, למד הרבה תורה, אתה יכול לסמוך על הטבע שלו. ואם גם סמכו עליו גדולי ישראל את ידיהם, עוד יותר. ואם הוא שימש תלמידי חכמים, עוד יותר. אי אפשר את ההכרה הטבעית לבחון בעצמה. אתה יכול רק לראות האם בשלו התנאים. אבל הרבנים שלו יכולים לדעת. כל להגיד, הוא למד אצלי 20 שנה, אני אומר לך, אל תשמע לו. מכיר אותו. שנה ופירש, לא יודע מה. מי שיש לו הכרה טבעית, יודע להבחין להכרה טבעית. מי שיש לו הכרה טבעית, יודע שהוא מנגן טוב, והוא לא מנגן טכני. יוצא מכך שהכרה טבעית, זה לא מוכרח, אז מה, אבל מישהו, לא, אבל מישהו בעצמו יש לו הכרה טבעית, הוא כן יודע להבחין בהכרה טבעית. מי שיש לו יודע להבחין. ומתוך הקניין הזה בעמל והגיעה של ההכרה טבעית, נולד מזה הסתעפות מאוד גדולה והיכולת שלו להבחין גם מצבים מורכבים. באמונה. על זה מסביר הרב ואומר שהיסודות הקנויים, כלומר, אז אנחנו מבחינים בין הקניין ובין ההופעה של זה בגוונים שונים, נכון? זה שאדם יש לו הכרה טבעי, כלומר הוא קנה מתוך היגיעה הגדולה שלו, האמונה הלכה והתעמקה בו. מה שנולד מזה זה גם האפשרות להיכנס ולהבחין גם בכל מיני ידיעות אמוניות שהן לא עיקרי האמונה. כמו שאם למדת נגינה טוב וקנית את הכישרון המוזיקלי בצורה טובה, אז אתה יכול גם להתחיל להתפתח ולהגיע לכל מיני ולהגיד, שמע, מה שהוא עשה זה לא רק להגיד אם זה הרמוני, גם לדעת אם זה הבחנות דקות אתה מתחיל להבחין. אז ההכרה, היסודות הקנויים דומים לאשת חן. אשת חיל עטרת בעלה. כלומר, מה זה, למה זה נמשל לאישה? כי אישה זה הקניין הטבעי שלך. זה השייכות האמיתית לחיים שלך. כמה טובה אישה טובה שהתורה נמשלה בה. למה התורה נמשלה לאישה והיא לא נמשלה לשפחה או לפועלת? כי אישה זה קניין טבעי. מישהו פועל שלך הוא קניין מלאכותי, אתה איתו רק בהסכם, נגמר, הולך. כאן זה כל החיים שלך, זה חיבור של כל החיים, זה לא חיבור לתחום מסוים. אמרת את העבודה בארבע, הולך חזרה הבית. זה אני, לכן התורה נמשלה לאישה, כי הציפייה מאדם שהקניין שלו, שאדם מתחתן עם התורה. והדברים המסתעפים הם הילדים אשר חנן השם, כל לב שומע משכיל ביראת אלוקים. מי שזכה שתהיה לו אישה, הוא זוכה שהקשר הזה יוליד הסתעפות והתגוונות לילדים. לא דבר, מי שקנה את התורה וזכה שיהיה לו לב שומע משכיל ביראת אלוקים, אז הוא גם זוכה לזה שהדבר הזה ילך ויתפתח. אמנם כאן יש רשעה מסוג אחר, לא כמו שראינו בפסקה הקודמת. אמנם הרשעה לא תסתפק בהתגברות של חוצפה לעומת הדעות האמיתיות המתבהרות באורח ישרה ללב מבין ההולך בדרכי יושר, מתוצאות הרגשו הפנימי ביחס להבנת תורתו וקנייני רוחו הפרטיים. יוני, אני אחזור אליך. אמנם הרשעה לא תסתפק בהתגברות של חוצפה לעומת הדעות האמיתיות המתבהרות באורח ישרה ללב מבין ההולך בדרכי יושר. שזה מה זה החוצפה, היא כאילו באה לומר, החוצפה שפגשנו היא חוצפה שהיא שוללת את היסודות העיקריים של היהדות. נאמר, יש שני סוגים של דעות ביהדות. יש דעות ביהדות שהם שהם חולקים על ההבנה של איזה סעיף ביהדות. נגיד אדם אומר, אני לא נגד היהדות, אבל אני אומר שצריך לחילונים לתת להם מסעות בשבת. לא נגד היהדות. בסדר. אבל מה, גם צריך לתת לחילונים. אני חולק על הדבר הזה. אני אומר שגם הדתיים צריכים להסכים לזה. לא אומר לך, לא צריך להיות בתי כנסת, לא צריך ישיבות. אני אומר, אבל את החילונים, תן. על הזווית הזאת, אני חולק. אבל הרשע לא תסתפק רק בזה, בהתגברות חוצפה לעומת הדעות האמיתיות, המתבהרות, באורך ישרה ללב מבין והולך בדרכי יושר. כן? זאת אומרת שזה דברים שאפשר להסביר אותם גם בהיגיון, מתוצאות רגשו הפנימי, ביחס להבנת תורתו וקנייני רוחו הפנימי, הפרטיים. כלומר, זה דברים פרטיים. זה דברים, סעיפים פרטיים. נחזור על זה תכף. כי אם תישא פעמיה להרה בקודש, גם כן נגד עוד דבר, נגד האמיתיות המקובלות, שבהם גם כן איננו מוצאים את החיזיון הזה. כלומר, תשמע, כמו שיש משפחה אמא ואבא, יש משפחה אבא ואבא. זה כבר לא התנגדות לאיזה סעיף, לאיזה משהו שהוא הגיוני, שאפשר להבין שהציוויון גם של הרחוב במדינת ישראל ראוי שתהיה על פי התורה, וכל אדם יעשה בבית שלו מה שהוא רוצה. יש לזה היגיון. אבל להגיד שמשפחה זה אבא ואבא, זה לא תוצאה של ההיגיון. אלא מה התוצאה? זה הרבה יותר מאשר ההיגיון. זו דוגמה להכרה טבעית. זה שאדם נורמטיבי זה אדם שמתחתן עם אישה, זה לא צריך בשביל זה ספרות. אם איבדת את זה, אוי ואבוי. זה נקרא דעות מקובלות. אם תישא פעמיה להרה בקודש, גם כן דעות האמיתיות המקובלות, שבהם גם כן הננו מוצאים את החיזיון הזה, מוצאים את החיזיון הזה. דברים רבים שלבד אמיתתם ההגיונית, כלומר חוץ מזה שזה הגיוני, כמו בקבוצה הראשונה, הנשענת בדרך כללי מבירורה של תורה הגלוי והמבורר, אתה הראת על הדת כי השם הוא האלוקים, כלומר זה פסוק שהוא בא לציין את העובדה שיש דברים, עקרונות ביהדות שאפשר להראות אותם, לא רק שהיהדות זה אמונה טבעית, אלא גם אתה הראת על הדעת כי השם הוא האלוקים. יש ביהדות גם אמיתות כאלה שאפשר להסביר אותם. גם יחס לאלוקים, אפשר גם להוכיח שיש אלוקים. אלא עוד הם נתמכים ביסוד ההכרה הפנימית הכללית שבאומה. גומלי חסדים, בישנים. יש רשעה שיוצאת אפילו נגד הדברים הפשוטים האלה. שהעבר וההווה שלה מרוחס ומקושר בכישורים אמיציים, גלויים ומוחשים בהכרה גלויה ואמיתית לכל מי שהולך בדרכי הטבעיים. כלומר, יש דברים כמו שהרב כותב למשל לגבי הצניעות. כלומר, אז אני צריך להוכיח לך שצריך להיות צניעות, שהיהדות היא בעל צניעות. כל פינה שאתה לומד יהדות זה מה שאתה מוצא שם. כל סיפורי התנ"ך, הכל זה איזה צניעות. זה לא צריך בשביל זה הוכחות. זה מסוך בכל מי שעבר כל ספרי התורה. וטמון בתוכו כל העמל והיגיעה של לימוד תורה. הוא לא צריך לזה הסברים. ומי שדורש ממנו הסברים, מי שדורש הסברים הוא כנראה לא למד תורה. אז כל העבר וכל ההווה וכל ההיסטוריה וכל התנ"ך מרוחס ומקושר בכישורים אמיציים גלויים ומוחשים בהכרה גלויה ואמיתית. כמובן לכל מי שהולך בדרכי הטבעיים לה. אמנם ההתגברות החוצפנית, האופן הזה של הרשעה, שהיא באה לשלול גם, היא אומרת, מי אמר לך בכלל שצריך להיות צנוע? מי אמר? כן? היא מתנגדת דברים שהם מוכרים בהכרה טבעית. אז מצח אישה זונה, יאללה. כן, זה נמשל לאישה זונה, אישה שהיא מקושרת אליך בקשרים שהם מוזרים. כאילו, האדם יצר קשר עם אישה שלא על הבסיס של משפחה וישראל. זה דבר שהוא כבר חריגה מאוד מאוד חריפה מהטבעיות. מצב כזה, הרשעה הזאת היא תשלח יד לשונה בעבר הנוגע עד הנפש של כל העצמיות של ההווה. זה חוצפה שאין כדוגמתה שאתה מערער את המושגים הכי טבעיים. לא של הקניינים המסתעפים, לא של איזה סעיף צדדי שאתה כאילו יכול להתווכח עליו. כי אם עד עצם הנשמה הכללית כולה מגעת. כאותו הסגנון שאפשר לאמר מחצוף דנה, כלומר מאותו חצוף שהופיע אצלנו פה בפסקה, מה הוא אמר? הוא לא אמר לו ילדיך ילדיי, ילדיך ילדיי, אתה אומר, שמע, אני מכיר את אשתי. הילדים שלי, אני אומר לך, אני לא נראה לי דבר כזה. אשתי, אני לא שבוע איתה, 20 שנה אני איתה. קניתי אותה, כי יש בינינו קניין טבעי. למדתי להכיר ש... פה מדובר על האימא. האימא זה לערער את היסוד בכלל, להגיד מי אמא שהיא אימא שלך. זה הרבה יותר חריף, זה לא קניין. אימא זה, נולדתי איתה. אמך אשתי ואתה בני. שההכרה בזיוף הזה, אמנם, כלומר, זה שאני מכיר שאתה מזייף ומשקר, היא תלויה ברובה בכוח הכרה פנימית שמבוררת ביותר מכל כוח הגיוני. אבל מה אתה יכול להגיד לו? מה תגיד לו? יש לי הוכחה שהיא לא אמא שלי? שהיא אמא שלי? אם אתה אומר את זה, גם אתה לא נמצא אין לך הכרה טבעית. איך אפשר בכלל לדבר עם אדם כזה? איך יכול ליצור דו-שיח מי שבא בטענה הגיונית מול הכרה שהיא הכי חזקה שיש לאדם, שאימא שלו זה אימא שלו? אבל איך למסור הדברים הפנימיים, לומר ההכרה הטבעית למי שכבר כל כך הושפל ונהרס יסוד טבעיות לבבו, הלא, אין תחבולה, כלומר, זה כאילו שזה שני יצורים שונים. אני בנוי על יסוד ההכרה הטבעית, האדם הזה מושחת, הוא איבד את כל ההכרה הטבעית שלו, עכשיו הכל זה משפטים חיצוניים. הלא, אין תחבולה. כמו אין שאין תחבולה למסור כוח טביעות העין למי שלא יסתכל ואישיע עיניו מהחפץ המבוקש. כלומר, אתה לא יכול למסור כוח הכרת טביעות העין למי שלא יסתכל. מי שלא ראה, איך תסביר לו מי זה משה? הוא לא ראה את משה, מה תסביר לו? ואישיע עיניו והוא הסיר את עיניו מהחפץ המבוקש. לכן העצה של רבי אליאן כזה היא לגלות את היסוד המאי כמו בפסקה הקודמת, הגורם להתגברות החוצפה הבלתי טבעית המאבדת מבעלה את ההון היותר יקר ויותר אמת ועשיר בבירורו. הוא התגלות הנפש לצורך נטייה שפלה כמעשהו בהתגברות לנוכח הקניינים הרוחניים הפרטיים של איש המעלה. מה זה כמעשהו? כמו שהוא עשה בסיפור הקודם, כמעשהו בהתגברות לנוכח קניינים הרוחניים הפרטיים של איש המעלה. הרשע הקודם הוא התנגד, התגבר כנגד הקניינים הפרטיים, שזה כבר אשתו. עשה את אותו תרגיל. רצונך לשתות כוס של יין, שתה ופקה. אמנם, אברהם, אני אחזור אליך. אמנם רק בהגיע המארס, החצוף למטרתו, ורואה עד כמה שפלה היא, כלומר, כשהוא הגיע למטרתו, מה זה כשהוא הגיע למטרתו? כשהוא שתה את היין, ועכשיו אין לו את הדחף הזה להשפיל לצורך ההצדקה של הרשעות שלו, רק אז ינחם ויאמר, אכן לשווא שיחתי עולמי, לשווא פרצתי גדרות עולם. עד אשר לא יוכל עוד להשיג אורחות חיים, לומר, פרצתי גדרות עולם עד למצב שכבר אני לא, אין לי הכרה טבעית. ואני לא מבין את אורחות החיים מפני הריקבון הפנימי שבא בעצם מעמד הנפש וחושי הפנימי. ואז מה קורה? המצב הזה גרם לו שנשאר לו רק השכל ההגיוני לבדו, שאומנם יוכל להשיג השגות שכליות, ויוכל גם כן, כשיסתלה כוח הנטייה, להעמיד על האמת. הוא יוכל להשיג רק השגות חיצוניות, שכליות, אבל גם יכול להיות מצב, ברגע שאתה תסיר את הנטייה התאבדנית שלו, זה גם כן מצב שבו אתה יוצר איזשהו איזון. יוכל גם כן כשיסתלה כוח הנטייה להעמיד על האמת. אבל, אז מה? אז אתה אומר הוא עשה תשובה, הוא לא עשה תשובה. אז זה מצב זמני, זה כמו שהוא קיבל איזה תרופת הרגעה. אז פתאום הוא חושב. אבל לא יוכל למלא את הלב כאותו הרוח החיים הבריא, אבל בסופו של דבר האדם הזה הוא ריק. אין לו תחושות, לא של חום משפחתי, לא של חום של יהדות. אין לו כלום בלב, הלב שלו ריק. אבל לא יוכל למלא את הלב באותו הרוח החיים הבריא הנובע ממעמקי נפש בריאה. כלומר, יש לך רק שכל, בלי רגש טבעי, אי אפשר לבנות על זה חיים. אתה כל הזמן חי בצורה מסופקת. כל מה שאתה פוגש ביהדות, אתה שואל שאלות, אתה לא מרגיש כלום. באותו רוח חיים הבריא הנובע ממעמקי נפש בריאה הולכת בדרך תמים. העוזבת אלוף נעוריה. מי עוזבת את אלוף נעורה? האישה שעזבה את מי שהיא היה לה קניין טבעי במשך שנים, ואת ברית אלוהיה שכחה, זה אותו עניין. כי מה זה ברית? אותם דברים ביהדות שמחקוקים בעצם טבע הנפש. זה נקרא ברית. כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלותיה, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. ושומע לי ישכון בטח, אבל מי ששומע לי, כלומר, הולך בדרכי התורה וקונה קניינים טבעיים, ישכון בטח ושענן מפחד. ויש לו ביטחון עצמי, הוא לא כל הזמן נמצא, זה אחת הסיבות לחרדות. אדם שיש לו חרדות כל הזמן, מה חסר לו? חסר לו ודאות החיים. חסר לו משהו שהוא לא יכול להשיג אותו. כל הזמן הוא מסופק, הוא לא בטוח בשום דבר. מי אמר, אם יקרה, כל חי בפחד. דבר הזה שום טענה שכלית. תשמע, רוב האנשים חיים עד גיל 83. מה אתה מפחד? אתה לא... זה דבר שהוא לא חי איתו. הוא רק יודע את זה בידיעה שכלית, זה לא יכול למלא את לבבו, ולא יכול לתת לו רוגע, וכמו שהוא אומר כאן, שעננות. שעננות טובה, אבל שעננות מפחד רעה, לא שעננות של זלזול.